שמונה פרקים, והרמב"ן לפי לפי זכרוני הדל התחלנו כבר לקרוא את ההקדמה, נכון? והגענו אל דבריו של הרמב"ם בדבר הקשר בין מוסר לבין נבואה. למשל במהדורת מוסד הרב קוק שלפנינו, זה עמוד קופנון ד', זה בערך אחרי השליש הראשון של ההקדמה. אני חוזר פה לדברי הרמב״ם, הנה התבאר מדבריהם, דבריהם של החכמים הכוונה, שקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה. כן? עד כאן הגענו בפעם שעברה, נכון? או שאני טועה. ואינני עתיד לבאר אמיתת הדבר ההוא, מפני שהוא כולל חלק גדול מהמידות הטובות. או, תודה רבה, לא היית צריך. אז מזכיר לי להגיד שלום לאבי בן חם. הוא איתנו באינטרנט אולי. כן, מה? לא, אנחנו פשוט נגעגעים, ואז אנחנו מוסרים לו את רגשותינו. טוב. אם כך, התבאר מדבריהם של מי? של החכמים, שקיום מאמרי זאת המסכת, איזו מסכת? אבות, מביא לידי נבואה. והנני עתיד לבאר אמיתת הדבר ההוא, מפני שהוא כולל חלק גדול מהמידות הטובות. למה זה מחמם ולא מקרר? למה? פשוט שלא נתבשל, חבל. אמנם זה יום חול ומותר לבשל, אבל זו לא מצווה. אז אם כך, יש קשר בין המוסר, שזה הנושא של מסכת אבות, לבין הנבואה, שזה לכאורה לא הנושא של מסכת אבות. ונשאל השאלה, התחלנו לדבר בצד בזה, כן? שיש הבדל בין שתי מוטיבציות של המוסר, מוטיבציה להיות בן אדם טוב, ומוטיבציה להיות נביא. אם המטרה שלי היא להיות אדם טוב, זאת מוטיבציה אנושית. אם המוטיבציה שלי היא להיות נביא, זאת מוטיבציה אלוהית. במקרה הראשון, מי שמרוויח זה האדם, במקרה השני זה הקדוש ברוך הוא שמרוויח. הוא מרוויח נביא, יש לו עם מי לדבר. והשאלה, האם יש קשר בין העניינים? אתם זוכרים, נדמה לי שקראנו את העמוד הראשון של ספר מסיעת ישרים, נכון? לא? לא ראינו. כדאי לראות. יש ספר נפלא נקרא בשל מסילת ישרים, נעלי הקיר, מאת רבנו הרמח"ל, רבנו משה חיים, הוצאתו. הוא כתב, יש עמוד השער, זה צילום של עמוד השער שיצא בחייו עוד של רמח"ל. וכך כתוב, ספר מסילת ישרים כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. אז אני לומד מזה שיש פה שני דברים. מוסר הוא דבר אחד, יראת השם הוא דבר שני, אבל שניהם באותו ספר. אז אם כך, זה אותם הדברים. אבל אפשר לראות את הדברים האלה בתור מוסר, דהיינו השלמת האדם באשר הוא אדם, ואפשר לראות את הדברים האלה בתור מהלך המביא ליראת השם, כלומר זה כולל גם את הנבואה, דבקות בשם, בסופו של דבר. האם זו תועלת גם לאדם עצמו להיות נביא? נראה לי שלא. כן? הנביאים סובלים כידוע. ירמיהו מקלל את היום שבו הוא נולד רק בגלל שהוא נביא. זה קשה להיות נביא. זה לא כל כך פשוט, כי הרמב״ם כותב שכל הנביאים כשהם מתנביאים אבריהם מתפרקים ומתעלפים, זה קשה לה. טוב, אני אם זה גם לא פשוט, תמיד יש שליחות לנביא והנביא אוכל אותה קשה בדרך כלל. אני לא אומר שאין בזה אידיאל, יש הנעת האידיאל, זה כן, אבל זה לא משלים את האדם באשר הוא אדם לכאורה. עכשיו, יוצא לפי זה שאותו ספר מדבר גם על זה וגם על זה, ואז יש פה שתי שאלות. האם יש הבדל פרקטי בין עבודה שהיא מוסר לבין עבודה שהיא יראת השם? שתיים, האם יש קשר מהותי בין המוסר לנבואה או לא? כן, מה אתה רוצה?
אפשר להגיע בכלל
האם אפשר להגיע לשלמות אנושית בלי אידיאל שמחוץ לאדם? התשובה היא כן, אפשר. כלומר, יש מה שנקרא דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. עוד לפני כל התגלות, יש מוסר אנושי. יש תרבות אנושית. יש מוסר, מה שקרה מוסר הטבעי. ואני אקרא יותר מזה. יש מיליארדי בני אדם בעולם שהשאלה שלך נראית להם מוזר. בגלל שהם גויים. ולגויים, בדרך כלל, אין שאיפה כזאת טרנסנדנטית. אני לא אומר שאצל כולם, אבל זה לא נורמת הקיום אצל הגויים. מה שאין כן אצל היהודים, אומר הרב קוק, היעדר הנבואה זה לא חסרון מעלה, זה לא זו מחלה. כלומר, אם אנחנו לא נביאים, סימן שאנחנו חולים. מסקנה, כולנו, כולנו, כבר 2400 שנה, חולים. נכון, יפה. אתה אמרת, אם כן, שמבחינה סובייקטיבית אמרת. אני מכיר מילה דומה, סובייקטיבית. כן? אז אפשר לומר שאצל הגוי יש כבר מעלה שלמה, ואצל היהודי לא. כן, זה גם המהר"ל מפראג מסביר את זה בספר נצח ישראל, סוף פרק ב', ש... אמנם המדרגה של הגויים כאומות היא נמוכה מהמדרגה של ישראל, אבל את המדרגה שלהם הם משיגים בשלמות. מה שאין כן המעלה של ישראל, ישראל לא משיגים אותה בשלמות, ולכן זה יוצר חולשה של ישראל כלפי הגויים. הגויים שלמים יותר מאיתנו במעלתם הנמוכה. מה שאין כן ישראל, הם חסרים במעלתם העליונה. מובן? טוב. נפקא מינה, אם אנחנו חלשים או לא חלשים, יש אצלנו חולשה בגלל שמעלתנו לא מושגת בשלמות, ולכן יצר הרע פוגע בישראל יותר. זה נפקא מינה. אם הנביא סובל, למה חלק מחזון אחרית הימים שיהיו כל בחורינו נביאים? פשוט מאוד, כי חזון אחרית הימים זה לא בשביל אינטרס, אלא זה בשביל האידאל. וכפי שכבר אמרו רבותינו, החיים לא פיקניק. זה אידאל שיהיו נביאים. ראינו צדיקים וחסידים, כמו רש"י, הרמב"ן, הבעל שם טוב והרב קוק, לא זכו לנבואה. האם לא קיימו כל דברי המסכת? או שיש חסם נוסף? עד כאן השאלה. אמרו רבותינו, אותם אלה שאמרו שהחיים לא פיקניק, או לאחרים, אמרו שיש מי שראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו ראוי לכך. או כפי שאמרו על רב הונה, ראוי היה רבנו, רב הונה, שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה לו, והיה באדמה טמאה. וכל מיני, כלומר, יש תנאים נוספים, סביבתיים, נסיבתיים, דוריים, שמונים את הנבואה. או לפעמים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. מה, אתה עובד אצלו? אתה עובד אצלו, כן. הוא עובד אצלך? לא, לא עובד אצלך. כן, בבקשה.
אמרנו, כל דור יש נביא.
אמרנו, כל דור יש נביא.
גם אם הוא לא נקלע...
הלוואי, אין שרור. אבל אני לא חושב שזה נכון מה שאמרת.
אמרנו, רק הוא לא נקלע...
יש לך מקור לדבריך?
אתה.
אני אמרתי דבר כזה? לא. אני מעולם לא אמרתי דבר כזה, שבכל דור יש נביא? מה פתאום? לא אמרתי דבר כזה. דברי הוצאו מהקשרם, אני מכחיש כל קשר לפרשה, שופכים את דמי, עוד כמה דברים כאלה. לא, לא אמרתי את זה. טוב. כן, בבקשה.
יכול להיות שיש...
תראה, אנחנו עכשיו לא דנים במהות הנבואה וכל מיני הלכות הקשורות לנבואה ועוד פרטים. אני מנסה בקושי רב ובמאמצים רבים ללמוד את שמונה פרטים. בסדר? טוב, עכשיו כן, אנחנו לומדים שיש מוסריות שמטרתה הנבואה, יש מוסריות שמטרתה שלמות האדם. לכאורה האמירה עכשיו, אז יש לנו פה שתי שאלות. האם יש הבדל פרקטי בין שני האופנים? ב', האם יש קשר בין הנבואה למוסר? אז קודם כל לגבי ההבדל הפרקטי. אני חושב שדיברתי על זה בשיעור שעבר, ואם לא כולם זוכים, אני אזכיר את זה. יש הבדל בסדר. כל המקורות שמדברים על קשר בין מוסר לנבואה, כולם בנויים על הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שאומרת, תורה מביאה לידי זהירות, שמביאה לידי נקיות, זריזות וכו', זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות וכו', עד רוח הקודש. זאת אומרת, יש מהלך, יש שרשרת, חוליות. אתה לא יכול לדלג על חוליה. אם המטרה היא להגיע לרוח הקודש, אז צריך לדעת שאתה בהליכה. וההליכה יש לה סדר. מה שאין כן, אם המטרה היא אך ורק להיות אדם טוב, אדם טוב צריך לתקן מה שצריך לתקן, לחזק מה שצריך לחזק. כלומר, אני צריך לעשות חשבון נפש, להסתכל על המפה של הנפש שלי, לראות מה שבסדר לחזק, מה שלא בסדר לתקן, להמשיך הלאה. באיזה סדר? לא משנה מה הסדר. העיקר שבסוף זה יתוקן. אם יש לך מכונית מקולקלת, לא משנה מה אתה מתקן תחילה, אתה צריך לתקן את הכל. אז את המנוע, היה מנוע. אתה צריך לתקן את המראות, תקן את המראות. את הצמיגים, הצמיגים. כן? המפתחות בפנים, הכל. יש, אתה מתקן, לא משנה באיזה סדר, בסוף הכל מתוקן. מה שאין כן, אם המטרה היא הנבואה, אז צריך סדר מסוים. מי אמר שלא שרתה שכינה על אותם רבנים שהזכיר השואל, אולי הייתה להם ולא עצמרו לנו? יכול להיות שהם לא עצמרו לנו, אבל יכול להיות גם שלא הייתה להם נבואה. הרי הרמב״ם בעצמו כותב שבינתיים הנבואה נעדרה מאיתנו, והיא תשוב במות המשיח. לפי, אבל אני חושב שבמקום להגיד שהם לא עצמרו לנו, אני חושב שהם פשוט לא אמרו לנו. טוב, לפי דברי המהר"ל על שלמות הגוי והיהודי, עדיף במחילה להיות טמבל ולהגיע לשלמות בקלות, על משקל דברי רבי זושה שישאלוהו למה. נמחק. מה אני אעשה? טוב, נמשיך. כשזה יחזור, נמשיך להתייחס. טוב, עכשיו לגבי השאלה השנייה, האם יש קשר בין המוסר? זה חזר. לפי דברי המהר"ל על שלמות הגוי והיהודי, עדיף במחילה להיות טמבל ולהגיע לשלמות בקלות על משקל דברי רב זושה שישאלוהו למה לא היה זושה ולא למה לא היה משה רבנו. נכון. כלומר, אם אנחנו מדברים על כדאיות, תמיד יותר כדאי להיות בינוני מאשר להיות נעלה. הבינוני יש לו יותר סיכויים לצאת בסדר. מה שאין כן, האדם הנעלה, הוא אוכל אותה. איך אמרו רבותינו? הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, כחוט השערה. אז לכאורה, יותר כדאי להיות בינוני מאשר נעלה. יותר כדאי להיות גוי מאשר יהודי. נכון?
רק יכול לרדת.
מה?
רק יכול לרדת. כמו זה מקבל מצוין.
לא, יש אנשים שהם תמיד בינוניים. הם לא יעלו למדרגות גבוהות, גם לא ירדו לפחיתויות גדולות. הם פחות או יותר יישארו בינוניים. מצד האמת זה יותר כדאי. אבל זה שהאדם הוא אידיאליסט, זה לא בגלל שזה כדאי, אלא בגלל שהוא אידיאליסט. כלומר, השאלה האם כדאי להיות אידיאליסט, היא שאלה שהאידיאליסט לא שואל. האידיאליסטים החליטו מראש לאכול אותה. אז זה בסדר. כמו כן, היה עם היהודי, האם זה כדאי להיות יהודי? מי מרוויח מזה? מי שמרוויח מזה, זה הקדוש ברוך הוא, כנראה. היהודים לעומת זה סובלים מזה הרבה מאוד. איך אנחנו אומרים? כמו שכתוב בספר תהילים, לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך אתן כבוד. למה יאמרו הגויים עין האלוהים? אז בשביל זה אנחנו מוכנים לסבול את הכל. וזה, לעומת זה, היה הרבה יותר כדאי לשבת בניו זילנד, לראות כבשים, ובערב לראות טלוויזיה. את המשחק. לא משהו לא בסדר, משחק. כשיש לך חתול על נעלי הבית, פופקורן מצד שמאל הוא בירה, ומצד ימין מקטרת, וזה מאוד נחמד, נכון? הרבה יותר טוב, לא? אז למה אנחנו מוכנים כל כך לסבול? למען השם, אני יודע שאבישי על המקום ישלוף את ההתנגדות שלו, אני מכיר את זה כבר. נו, אז מה? אנחנו יכולים לא להסכים. אז כל פעם להגיד את זה. למה שאני אמרתי.
למה, אבל מה הנקודה? אני לא מכיר מה הנקודה.
אתה הולך להגיד שזה לא נכון, שזה לא כדאי להיות יהודי, אלא שזה פרייר מי שלא יהודי, פרייר מי שלא עובד את השם. ורק אלה שהולכים אחרי הרב בלי, הם חושבים שזה יותר טוב לעשות מה בראש שלי. נו, אנחנו לא נולדים היום. לא נולדים היום, הוויכוח הזה לא התחיל היום. הרי פעם האחרונה שאמרתי את זה בשיעור, אתה אמרת בדיוק כמה דברים, זה נקדם.
אם אני אעשה את
הפלאפון
עכשיו,
טוב, אל תצפה.
וזה עובדה, נכון? אז כשם שזה עובדה, זה עובדה, בגלל
זה, אתה צפה.
אני בטוח שאני אשאל כל צדיק וצדיק. שסובל, ואפילו בזמן הסבר שלו, שאתה צדיק, אני משמעתי, אני נתפל בינוני בבטל הזה.
רגע, רגע, מה שאתה מדבר זה משהו אחר. יש מה שנקרא הנעת האידאל. האדם נהנה הנאה עליונה מזה שהוא נאמן לאידאל שלו.
נהנה את זה, שורה תחתון לעבר מים, נהנה את
זה. זה הנאה מסוג אחר.
אבל לא משנה, הוא נהנה
את זה. מסוג אחר. בסדר, אבל... אבישי, אל תכעס עליי.
לא, אני לא מסוגל לשמוע.
אחר כך יגידו לי שבאינטרנט אני ככה מכסח את תלמידים. טוב, לידי נבואה משמעותו על יד, קרוב ל, או שפשוט אף אחד בימינו לא מיישם את הכתוב בזו המסכת. תראה, לידי נבואה, קודם כל זה מתורגם מהערבית, אז בבקשה לא לעשות דיוקים כאלה. חוץ לזה, לשאול, לקרוא לעצמך, אתה שואל חד שבסות, זה נחמד, אבל מעטים הם היהודים שחד שבסות זה שמה של מלכה מצרית עתיקה. טוב, אבל הבינוני הוא פרטי, והנעלה הוא גם פרטי וגם כללי או רק כללי. יש גם יהודים רבים בינוניים, כל התניה מלאה מזה, הלוקח, נכון. טוב, ובכן, מה?
השאיפה לשלמות אנושית, זה מתוך רצון אגואיסטי ולא אידיאליסטי?
זו, השאיפה לשלמות אנושית, אתה שואל, האם זה אגואיסטי או אידיאליסטי? בסופו של דבר, אחרי כל האידיאלים, זה אגואיסטי.
גם זה קשה.
אני אסביר לך למה, בגלל שזה השלמות שלי. לעומת זה, הנבואה היא השלמות, לא בשביל עצמי, אלא בשביל שיהיה לה קדוש ברוך הוא בן ציח, זה למענו. בסופו של דבר.
אבל זה נכון שגם המוסר האנושי זה קשה
ויותר
קל להיות נהנתן.
האם המוסר האנושי זה קשה ויותר קל להיות נהנתן? זה לא כל כך פשוט, הרמב״ם דן בזה בפרק רביעי. כן? האם יש, כאומר, כשם שבחר זה הנעת המאכל, כך בחר זה הנעת הבריאות. אז זה לא כל כך פשוט. כלומר, יש אנשים שאוכלים רק אוכל בריא ומתאמנים שעתיים ביום, והם חיים בתנאים ספרטנים, אבל הם נהנים מענת הבריאות. אז כך שזה לא לגמרי פשוט מה שאתה אומר. לעומת זה שאדם שאוכל כל הזמן שוקולדים והמבורגרים, אז יש לו הנאה, אבל יש לו הסבל של הכולסטרול ועוד כמה דברים כאלה.
ובחר זה הנעת הנבואה.
אז זו, השאלה אם הנעת הנבואה, זה בדיוק הדיון שיש לי עם אבישי. האם הנעת הנבואה זה גם סוג של הנאה, או שזה כבר קטגוריה אחרת לגמרי. אני אמר, השאלה שאושל זה האם המוסר לשם שלמות אנושית זה אידיאליסטי או אגואיסטי. אז אני אמרתי שאף על פי שיש מנות רבות של אידיאלים בדבר הזה, המסגרת הכוללת של בקשת השלמות האנושית זה בסופו של דבר אגואיסטי, כי זה למען האדם. ואפילו אם זה למען החבר שלי, אבל אני וחברי נמצאים באותו עולם. אז בסופו של דבר, גם אם אני עושה למען העולם, זה למען עצמי, כי טובת העולם חוזרת אליי. אבל גם אם אני פועל, למשל, אני משמיד את כל המתארי אוויר, כדי לא לפגוע בשכבת האוזון. ואני קניתי כמה טונות, זה עלה לי הרבה כסף, אבל אני כדי לא לקלקל את שכבת האוזון, אני מוכן לזרוק את זה לפח, לטמון את זה באדמה. אבל בסופו של דבר, יש פה הנאה עקיפה, אולי לא לי, אבל לנכדים שלי, או לנכדים של שכנים, ואנחנו סך הכל באותו עולם, אז יש פה איזה אגואיזם כולל. דקיק מן הדקיק, אבל אגואיזם.
אבל, ראשית, הרב שמסביר שהענה היא בעצם להשפעה לסביר אותו, כל אחד דבר שהוא זו אותו. דבר שני, גם לקדוש ברוך הוא, יכולה משפיע על עצמי, כי אני חלק אלא ממעל, אז אני גם כן יכולה אגואיזם.
אני לא הבנתי את השאלה הראשונה. מה הבאת בשם הרב אשלג?
הרב אמר שאני משפיע על האדם ולעולם, ולא משהו שהוא חצוני לי, זה עדיין אגואיסטי. אבל במפורש, מה שאני מסביר
שלהשפיע
לזולתו,
וכל
דבר שהוא לזולתו זה
כבר... רגע, אתה אומר ככה. אמרת, אני אמרתי שההשפעה לזולתו יש בה גם ממד אגואיסטי, כי זולתי דומה לי, הוא חלק מולני. ואתה מביא בשם הרב אשלג, כשהרב אשלג אומר שדווקא ההשפעה היא לזולתו, היא האידאה. ואני רוצה להזכיר לכבודו שהרב אשלג אומר שהזולת המוחלט זה הקדוש ברוך הוא.
נכון.
נכון. וזה לכן לא במקרה. בגלל שהוא יודע, הרב אשלג, אבל המדרגות האלה הן מהותיות. זאת אומרת, כל זמן שההשפעה היא רק לזולתי ולא כלפי הקדוש ברוך הוא, זה עדיין נגוע בקצת אגואיסטיות. דבר נוסף, מה שאמרת, שמכיוון שאני חלק אלוה ממעל, אז ההשפעה לקדוש ברוך הוא היא גם השפעה לי. הרי הרב אשלג בעצמו דוחה את הפרשנות הזאת בספרו פתיחה לחוכמת הקבלה, כשהוא אומר שלא ייתכן לומר שחלק אלוה ממעל זה חתיכה מן האלוהות, שהרי האלוהות היא אחת, אז אין בה חלקים. לכן הוא מתנגד לפרשנויות מהסוג הזה. עכשיו אנחנו נמשיך ברמב"ם. הפרשנות שלך שאומרת שחלק אלוה ממעל, שהכוונה שאני חלק מהקדוש ברוך הוא, זאת פרשנות שהרב אשלג דוחה אותה בעצמו בספרו פתיחה לחוכמת הקבלה בהתחלה, יעיין הכבודו שם. הלאה, עכשיו ירשנה לכבודו להמשיך ברמב"ם. אני כל כך רוצה, רק מתור רחמנות עליי, מסכים, בסדר. עכשיו, הרמב"ם אומר שיש קשר בין המוסר לבין הנבואה. הרי למדת שקיום מאמרי זאת המסכת מביא לידי נבואה. אז אפשר להבין את זה בשני אופנים. האופן האחד הלא נכון הוא לומר שהנבואה זה סוג של בונוס. כלומר, מי שיתנהג יפה מקבל סוכריה. מה הקשר בין ההתנהגות היפה לבין הסוכריה? אין דמיון. להתנהג יפה זה שייך לתחום המוסר, הסוכריה זה שייך לתחום הפרסים, ההנאות, אולי זה אפילו מנוגד. או שמה נאמר שיש קשר מהותי. הקשר המהותי הוא כדלהלן. עולם שבו אין נבואה הוא באופן אמיתי עולם לא מוסרי. מדוע? משום שאחד מהמאפיינים של המוסר זה שאני מתייחס אל זולתי. יש דיאלוג. כל זמן שאני סגור בתוך עצמי, אני עוד לא בתחום המוסר, אני בתחום האגו. עכשיו, אין זולת אמיתי, אלא הבורא, יתברך שמו ולעד. זאת אומרת, זה כאן נקודה ראשונה. נקודה שנייה, האם זה פייר לקחת אדם אינטליגנטי, בצלם אלוהים, לזרוק אותו לתוך העולם, ולא לדבר איתו? זרקנו אותך אל השטח, איך תסתדר לבד? אולי תיתנו לי מפה, אולי פלאפון, אולי משהו? שום דבר. עכשיו לך תאכל אותה, יש שם קוצים, יש עריות, נמירים, נראה אותך. אולי תיתנו לי ציוד? ברור, זה לא פייר. כלומר, זה לא פייר שהקדוש ברוך הוא בורא את האדם ולא מדבר איתו. כלומר, המצב הזה שבו יש נתק, שבו יש שתיקה, הוא סימן לבעיה מוסרית רצינית מאוד, או מצד האדם, או מצד ההוויה, חלילה לומר מצד הקדוש ברוך הוא, אבל יש איזה בעיה. המצב הנורמלי הוא שהבורא והאדם מדברים זה עם זה. ולכן, בראשית בריאת האדם, ברגע שנברא האדם, מיד, ויצב השם אלוהים אל האדם למור, מכל הצגן אכול תאכל וכו'. מיד יש הנחיות. צריך להסביר לו בשביל מה הוא בא לעולם. בסדר? ולכן זה דבר בעצם מהותי לפי היהדות, שהמוסר יוביל לידי נבואה, שאם לא כן זה לא מוסר באמת. אבל זה שוב דואלי ושטוח כביכול לחלק את העולם לנהנתנים ולאידיאליסטים. הרי המציאות כלל לא כזו, ומניסיון כל מגזר דואג לחפש ולמצוא במגזר השכן לו אופי אגואיסטי מסוים. זה נכון. למה שאני לא אסכים עם ההערה הזאת? זה אכן דואלי ושטוח לחלק את העולם לנהנתנים ולאידיאליסטים. אנחנו לא שופטים, אני רק פה מסביר קטגוריות יסוד, איך זה מתממש במציאות. מה, אתה אלוהים שתשפוט אנשים? טוב, כן, אפשר לעשות אגודת האידיאליסטים, יש לנו זכויות.
אבל אמרנו שהנבואה גם ישראל, הנבואה של אבל הנבואה
של היחיד, אבל הנבואה
היא,
אם
הכלל
מעכבת, הנבואה שופיע בפרט.
השאלה אם
בגוי
יש
את
אותו עניין,
האם
עם ישראל
מעכב
נבואה אצל
הגוי? שאלה יפה, לא לנושא. בסדר? לא, זו שאלה חשובה, אבל אני לא רוצה לפתח אותה. תרשה לי, כן? בסדר. עכשיו, כן. הנבואה היא הפסגה של המוסר. כלומר, היא לא קטגוריה אחרת, אלא היא השפיץ של הפירמידה. כלומר, יש מוסריות, מדרגות, מדרגות, מדרגות. המדרגה האחרונה של המוסר, לא משהו אחרי המוסר, אלא של המוסר עצמו, זה הנבואה.
עכשיו, הנבואה
היא השורש
של המוסר?
לא. עכשיו, יש עוד דבר שצריך לדעת, זה ש... מהי ההגדרה של נבואה? כן, כי פה יש בלבול מסוים. בגלל ההשפעה של שפות לועזיות, אנחנו רגילים להבין נבואה בתור אגדת עתידות. כלומר, מה זה נביא? זה מי שאומר מה שיהיה. אז אם ככה, השירות המטאורולוגי הוא נביא, אבל במקרה גם נביא שקר. זאת אומרת, שאנחנו חייבים לסכול את השירות המטאורולוגי לפי זה. אבל, אלא אם כן, יש צופים באינטרנט מהשירות המטאורולוגי, ובוודאי שלא אליהם התכוונתי. ודברה יוצאו מהקשרה. עכשיו, אבל ההגדרה היהודית של הנבואה היא מי שהאלוה מדבר עמו. זה משהו אחר לגמרי, כי לדבר זה אקט מוסרי. טוב, עכשיו, אחרי שסיימנו את הנקודה הזאת, אפשר להמשיך הלאה. כן.
עניין הצוות ביחס למוסר, האם אדם שהוא מוסרי, איך אדם
שבטח... פה אתה שואל שאלה יפה. מצוות ומוסר, האם זה אותו הדבר? תשובה, לא. כלומר, המוסר הוא תנאי לתורה, ולא התורה תנאי למוסר.
לא,
אבל
השאלה אם אפשר להגיע לרצת של שלמות במוסר?
כן, אפשר.
בלי שאני
אקיים מצוות? בוודאי. לא רק שאפשר, אתה שואל, אני חוזר על השאלה, האם אפשר להגיע לשלמות במוסר בלי מצוות? לא רק שזה אפשרי, אלא שזה הכרחי. זאת אומרת, האדם צריך קודם כל להיות בשלמות המידות, ואז הוא יכול לגשת למצוות ולתורה. כן, ככה כתוב בספר שערי קדושה לרבי חיים ויטל, שהאדם צריך קודם כל לתקן את המידות, אחרי זה לעסוק במצוות ואחרי זה בתורה. ולכן גם התורה במשך 13 שנה פותרת את הזכרים ו-12 שנה את הנקבות מקיום המצוות. נכון? וזה המון זמן. תן עד גיל הבר מצווה ובת מצווה, אני פטור ממצוות. מה אני צריך לעשות עם ככה? מה המשמעות של החיים שלי? אני עכשיו בונה את האישיות, דרך ארץ.
השאלה אם זה יכול להיות סדר של מוסר ומצוות נבואה, או שזה יכול להיות מוסר נבואה ומצוות?
אתה שואל ככה, האם זה יכול להיות מוסר, מצוות, האם זה חייב להיות מוסר, מצוות, נבואה, או מוסר, נבואה, מצוות? תשובה, אם אני חייב במצווה, ואני יודע שאני חייב במצווה, ואינני מקיימה, יש פה גם מוסרי. כמובן? אבל אם אינני יודע שאני מחויב במצווה, או באמת אני לא מחויב פעם, אז אין פגם מוסר. בסדר? כן, בבקשה.
אפשר
לדבר עם דבר
או שיש פה משהו?
כמובן
בחיים
הרגילים,
שאדם יכול להגיע
לשלמות
במוסר, אבל שלכאורה,
בדיוק. זאת אומרת, זה שאנחנו מחנכים את הילדים לקיום מצוות, זה לא מטרה מצד עצמה, זה כדי להכין אותו למה שיהיה אחרי גיל 13. אז זה חשוב, לעזור לו, כדי שכשיגיע לגיל 13 זה לא ינחות עליו כמו בום. לכן יש מצוות הרבנה של חינוך. אבל עיקר העניין של עד גיל 13 זה לבנות את האישיות, את המידות. או יותר מזה, יש לפעמים יכולה, יש איזה פיתוי דתי לומר שהמצוות זה בא במקום המוסר, כתחליף למוסר. ועל זה אמרו בגמרא בקידושין, זכה נעשית לו התורה שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. כלומר, אם אין לאדם בסיס מוסרי מינימלי, כשהוא בא לעסוק במצוות או בתורה, הוא מתקלקל יותר. התורה לא תיישר אותה. לכן הלכה מפורשת בשולחן ערוך. תלמיד שאינו הגון, אין מכניסין אותו לבית המדרש. וואי, מה יהיה? אז מה יהיה איתו? לא כתוב שלא מלמדים אותו. מלמדים אותו, אבל מחוץ לבית המדרש. כלומר, אם מכניסים אותו לבית המדרש, אז הוא חש לגיטימציה לאישיות שלו, ולכן הוא לעולם לא יתקן. אז זה קטסטרופה מה שאנחנו עשינו, שהכנסנו אותו לבית המדרש. אנחנו אומרים, לא, איך שאתה, אתה עוד לא לגיטימי. אבל אתה יכול ללמוד, אבל מחוץ לבית מדרש. תקן את המידות, תיכנס. מובן?
אז היום עוברים על ההלכה הזאת?
מה?
היום עוברים על ההלכה.
היום עוברים על ההלכה הזאת? בוא, אני לא ראיתי שעוברים. בכל ישיבה... סליחה, בכל ישיבה יש מכינה של דרך ארץ. ברור שלא יקבלו לישיבה תלמיד שאינו הגון, הרי לא יעברו על השולחן ערוך, לא. בישיבה מקיימים את דברי השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, תלמיד שאינו הגון, אין מכניסים אותו לבית המדרש. סימן שבישיבות לא מכניסים תלמידים שאינם הגונים. אני לא מבין למה אתה אומר לשון הרע לישיבות.
רב, הרב אומר,
כותב
שמלמדים תורה לתלמיד
שאינו
הגון, ולא רק אין מכניסים
לבית המדרש? הם מלמדים אותו תורה, אתה אומר, לפי הרמב״ם, אני לא זוכר שיש ביטוי כזה, אבל תראה, יכול להיות. אבל אם זה ככה, זה עוד יותר חר. זאת אומרת, ברור שהמוסר הוא תנאי לתורה, לא התורה עושה אותי מוסרי. אם אתה כבר יצאת ידי חובת המוסר, אפשר לדבר על תורה. והראיה, שהרי יש הלכה שאסור ללמד לגויים תורה, נכון? אסור ללמד לגוי תורה. מצד שני, אנחנו תובעים מכל הגויים להיות מוסריים. איך אנחנו יכולים לתבוע מהם להיות מוסריים? אם אנחנו לא מלמדים אותם תורה, סימן שאין קשר בין הדברים. דרך ארץ, קדמה לתורה. כן, מה אתה רוצה?
אני חושב להגיד שהמצוות זה האקט המוסרי המוחלט, כי זה מי שנתן את המצוות, כאילו המצוות...
אפשר גם להגיד את זה, שהמצוות זה האקט המוסרי המוחלט, אבל למי שיודע מה זה המוסר. למשל, נתן לך דוגמה. נגיד שאינני מבין את הפגם המוסרי שיש בלהגיד לשון הרע. אני בכיף אומר לשון הרע. אין לי בעיה, אני לא רואה בזה כל פגם מוסרי. מצד שני, אני אדם דתי. ואני רוצה לקיים את ההלכות. אז אני, אומרים לי, הנה, יש הלכות לשון הרע. כן, איפה זה? הנה, ספר חפץ חיים, תיקח, תיקרא. אוף, זה אסור, זה אסור. אין מה לעשות. כתוב בהלכה שאסור, אז אסור. אז אני חונק את עצמי, מונע את עצמי מלגמר לשון הרע. כי כתוב שאסור. אבל יש לי חשק אדיר. אז אני מחפש חפץ חיים. וואי, יש מקרים שמותר. יש אפילו מקרים שמצווה. וואי, מצאתי פתח. למשל, אין איסור לשון הרע כלפי גוי. אין. כל הלכות לשון הרע נאמרו על יהודים. יוצא שמותר לי להגיד לשון הרע על גוי. איזה יופי, אני עכשיו אפתח עיתון רכילות בסין. במחוז שבו יש רק 20 מיליון אנשים, ואני יודע שאין שם יהודים. אפילו בית חב"ד אחד אין שם. ואני אוכל לבלות את ימיי בלשון הרע המותר. אני יצאתי ידי חובת התורה, לא? ומה עם הנפש? מקולקלת עד היסוד. יש השחתה של הנפש. מדוע? משום שאין הקדמה של דרך ארץ לתורה. אפשר להגיד שזה נבל ברשות התורה, לפי דת הרמב"ן, שיש דבר כזה, לפי הרמב"ם לא. זאת אומרת שאם אני רוצה להיות בסדר עם ההלכה, אני יכול לדבר לשון הרע על מיליוני אנשים כל ימי. ואני לא עברתי עבירה אחת. אבל יש הקנייה של מידות רעות בנפש. מובן?
אבל לפי הרמב"ן, אז גם התחים האלה
סתומים. יחסית, כן. איך זה, אבל גם לפי הרמב"ן, שאסור להיות נבל ברשות התורה, איך דמה הוא נבל? צריכה להיות הגדרה מוקדמת, כן. הרב נעשה עבודה מוחלטת, עבודה מוחלטת,
זה חזק בין מוסר לבין התורה.
נכון.
האם אנחנו לא יודעים ש...
אתה צודק, אתה צודק, שאחרי שאדם יצא ידי חובת המוסר, אז התורה מגלה נטיות מוסריות נוספות, חזקות יותר. אבל הן לא יכולות להגיע המעלות האלה בלי המוסר הבסיסי שקודם לתורה. זה מה שאני אומר. לכן אמרו רבותינו, אם אין דרך ארץ, אין תורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ. אז תחליט, ממה מתחילים? אלא אמרו ככה, אם אין דרך ארץ כללית, אי אפשר להגיע לתורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ של התורה.
אפשר להסיק שבלי התורה, אדם לא יכול להגיע למעלות הגבוהות האלה?
יכול להיות. או רק אולי יחידי סגולה, כן. אבל לא... טוב, איך זה שהשם מתגלה לבלעם שלא היה ידוע במוסריותו? אני אמצא תשובה קלה. הרמב״ם אומר, בלעם, בשעת כשרותו, נביא היה. איך אומר הרמב״ם? כשבלעם היה כשר, בסדר, פתרנו את זה בקלות, אפשר פשוט לפתוח את הדיון יותר ברחבה, אבל לא בא לי כעת, זה קשור לשאלת מה זה נבואה אצל הגויים וכי. טוב, ודאי שהרמב״ם צודק, תודה, אני אוכל לשמוע, הוא לא יכול להביע את דעתו, אז אני... ודאי שהרמב״ם צודק, שהרי דברים שנמסרים את הבורא לאדם כלשונם הם נמסרים, לפיכך האדם חייב להיות כלי, מרוקן מאגו, מ... מבשר, יש איזה, שהסיר מעליו המוסר מקליפות אגואיזם ואינטרסים אישיים. טוב. אכן. עכשיו, אז אם כך, כן, מה?
אני יודע שאלה, אם נפיק את זה, זה כמו שאדם אדם
גוי. אתה שואל על בלעם עכשיו? הנושא של בלעם? לא, אני לא רוצה להתייחס, אני אמרתי שאני לא רוצה. אני בכוונה נתתי תשובה פשוטה כדי להתקדם בנושא. טוב, אז אם כך, אנחנו, אבל השאלה שלך הייתה בהחלט חשובה לגבי השאלה, היחס בין מוסר לבין מצוות. אכן, המצוות זה בא אחרי המוסר. יש אולי נושא, בנושא הזה להביא עוד מובאה אחת, יש בספר אמונות ודעות לרבינו סעדיה גאון, יש שאלה לגבי מקור המוסר. ושם בוויכוח שלו עם נוצרים, הוא מספר על ויכוח שהיה לו עם נוצרי, ביחס לביטול התורה. ואז הוא אומר שהוא שאל את הנוצרי הזה, לפי דבריך, האם ייתכן שהקדוש ברוך הוא יצווה גם לרצוח ולנאוף? הרי זה נגד המוסר. ואותו כומר ענה לו, כן. ואם הקדוש ברוך הוא יצווה, זה יהיה מוסרי. אז אמר רבינו סעדיה גאון, ואז הייתי פטור מלהמשיך לדבר איתו. מעניין, מה רוצה רב סעדיה לומר? שיש הגדרה מהותית של המוסר, בלי קשר לציווי. ולפעמים, מרוב דתיות, מאבדים את היסוד הזה. טוב, וראיתי להקדים. עכשיו אני קורא כאן, רגע. עם ישראל ביציאת מצרים היה מקולקל במידות כמו המצרים, מה אלו אף אלו וכו'. אז כיצד ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא יחזקאל? הנה נבואה ללא מוסריות. ב' אבל מסכת אבות היא שהיא למעשה עיסוק בדרך ארץ, היא חלק מהתורה שבעל פה ואפילו חלק מרכזי. א', לגבי זה שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, הרי אפילו עוברים שבעים אימם שלא הספיקו לכתוב שומה עליהם ראו, אמרו שירה וכו'. מסביר הרב קוק, בגלל שזה היה בזמן לידת האומה. האומה הייתה בלידתה. שתיים, מסכת אבות שהיא עוסקת בדרך ארץ, היא חלק מהתורה שבעל פה, זה נכון? כלומר, גם המוסר נכנס לתוך התורה. השאלה הוא מה המקור של המוסר, ובזה אנחנו נדון עכשיו, ממש, בפסקה שאנחנו רוצים כל כך לקרוא. וראיתי... מה?
הדוגמה שהאור נתן עם רסן, זה לא סותר קצת את ניסיון העקדה?
לא. זה לא סותר את ניסיון העקדה, כלל וכלל. טוב, וראיתי להקדים קודם שאתחיל בפירוש ההלכה. כלומר, ההלכה הכוונה, דברי תורה שבעל פה, זה נקרא הלכה, משניות נקראות הלכה. פרקים מועילים, זה הספר שמונה פרקים. ידע מהם האדם הקדמות, ויהיו לו גם כן מבוא ומפתח במה שאני עתיד לפרש. כלומר, זה, אתה תבין באופן כללי את התיאוריה של... מסכת אבות, וגם זה יעזור לך להבין את הפירוש שלי למסכת אבות. ודע, שהדברים אשר אומר בפרקים אלו ומה שיבוא מן הפירוש, אינם דברים שבדיתים מעצמי ולא פירושים שחידשתי. כאן הרמב"ם אומר, אני לא אומר שום דבר חדש. וזה אפילו לא דברים שלי. הכל זה דברים של אחרים. זה נכון, אגב, מה שאומר הרמב"ם, אבל מה שכן נכון גם, זה שיש פה גאונות של הרמב"ם, באופן של הסינתזה, וזה באמת מיוחד לרמב״ם. כלומר, מה שהרמב״ם עשה מכל המקורות שהוא עומד להגיד לנו, אותם, זאת יצירה מיוחדת, חדשה, כך שאפשר לומר בהחלט שהרמב״ם הוא המקור, אף על פי שהמקורות של המקור קדמו לו. בסדר? מי הם המקורות? אם אנחנו ניתן לרמב״ם להתבטא, נוכל לחסוך מאיתנו את השאלה. אני אמרתי, המקורות שהרמב״ם עומד לפרוס לפנינו, אני אמרתי את זה. סימן שהתכוונתי לקרוא ברמב״ם את רשימת המקורות. נכון? וזה פשוט מעכב אותנו השאלה. טוב, זה וזה. אתה בלי ספר? איך? למה אתה בלי ספר? טוב, אני אקנה לך אם אתה רוצה. טוב, אפילו עם הקדשה אתה רוצה? טוב. אמנם הם עניינים. עכשיו, אז מאיפה הרמב״ם לקח? ליקטתים. מדברי חכמים במדרשות ותלמוד וזולתם מחיבוריהם. מקור ראשון, דברי חז"ל. כלומר, זה מתוך היהדות. שתיים, ומדברי הפילוסופים גם כן. איזה פילוסופים? הקדמונים והחדשים. הקדמונים, הכוונה, בעיקר לאריסטו באתיקה אל ניקומקוס, והחדשים, הכוונה בעיקר לאבו נאסר אל-פרבי. ומחיבורי הרבה בני אדם שהם לא רבנים וגם לא פילוסופים. ושמע האמת ממי שאמרה. מה אתה אומר? אתה יודע, אתה אומר את זה בערבית. סימן שכבר היית בשיעור הזה. אז בשביל מה אתה חוזר לשיעור? סתם ביטול תור. שיעור אחר. כן. וסמע אל-חק, ממן קאלהו. כן. זה אומר, שמע האמת ממי שאמרה. עכשיו יש פה כמה דברים חשובים. זה אומר קודם כל שבתחום המוסר אנחנו לא עושים הבדל בין ישראל לעמים. המוסר הוא דבר אוניברסלי, בלי שום קשר לשאלה מה המקורות שלו. זה בא או מחזל, או מהפילוסופים, או לא מזה ולא מזה. מפסיכולוג, או איש טבע, או משהו כזה. העיקר שמה שהוא אמר זה אמת. כי אם זה היה מדובר על תורה, יש לנו כלל. מי אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. יאמר לך אדם, יש תורה בגויים, אל תאמין. אז זה לא תורה. בסדר? אלא זה מוסר. אלא מה? ברור שרבותינו, חכמי ישראל, הם ודאי לא פחות מוסריים, ולא פחות חכמים בתורת המוסר מאשר גויים. ולכן, ברור שאנחנו נשתדל קודם כל ללמוד מדבריהם. זה מה שאומר הרמב״ם. אני לקחתי מהתלמוד והמדרשים, וזולתם מחיבוריהם. אני לקחתי מכל המקומות האלה. אבל חוץ מזה, יש גם מקורות נוספים. יש בנביא יחזקאל פסוק קשה, ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. הנביא כועס על זה שהם למדו מעשיהם של הגויים. התלמוד מסביר מהם הטענות של הנביא. התלמוד אומר ככה: כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. אז יש פה שתי טענות. הטענה השנייה, למה הלכתם ללמוד את מעשיהם של המקולקלים שבגויים? זה הטענה השנייה. אבל מה הטענה הראשונה של הנביא? מדוע לא למדתם מהמתוקנים שבהם? יש מה ללמוד. גם זה טענה. כן? יש מה ללמוד מהמוסר הקנטיאני, מהמאמרות של קונפוציוס, מהאתיקה של אריסטו. יש מה ללמוד. אז תלמד. כן? שלום כבוד הרב, הלכה היא אסור ללמוד או תורה לגוי, ללמד. איך הם יוכלו להודות השם? למה הרבה רבנים אורגנים שיעורים להסביר את התורה לגויים בצרפת? תודה. האמירה שאסור ללמד תורה לגוי, צריך לברר אחר כך הלכה למעשה מה זה כולל. כי הרי יש לנו גם חיוב, ספרו בגויים כבודו, יש לנו הודיעו בעמים עלילותה, וצריך ללמד אותם שבע מצוות, ואמונה, ודברי הנביאים, ויש התנך, סך הכל שהוא הרב מחר העולמי. יש מה ללמד את הגויים גם. אז צריך להבין מה כן ומה לא. טוב. לפי פרק רביעי, הרמב״ם כן טוען שהתורה עושה אותנו מוסריים, כי גורמת לאיזון במידות, והוא כותב שמעבר לזה לא צריך להוסיף כלום. זה נכון, גם התורה עושה אותנו מוסריים אחרי שהחלטנו להיות מוסריים. ואלא, כשנגיע לפרק רביעי, נסביר את זה בדיוק, למה הוא מתכוון. למשל, יש משפט מפורסם בשם ההקדמה של ספר החינוך. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בתנאי שיש לבבות. אם אין לבבות, אז מה תמשוך? כן. אבו נאסר אל-פארבי. מי שהסיר מעליו ומתוכו התפיסות הרעות ומתוך כך מעשים הרעים, הוא מוסר מקליפות. וכשהוא מוסר מן הקליפות, הוא מסור, הוא מוכן להכיל את מה שיבוא אליו. הרי זו נבואה ואת השם יתברך. ככילורין לעיניים. הלאה. אז עכשיו רק הערה קטנה, מאיפה בא המשפט ושמע האמת ממי שאמרה? האם זה ביטוי של הרמב״ם? לא, זה גם ביטוי שהוא לקח ממישהו. החוקרים אומרים שהמקור של המשפט הזה זה אבו אל-עבאס, דודו של מוחמד, הוא זה שאמר את המשפט הזה. כן. עכשיו אבל הוא שמע האמת ממי שאמרה. יש רק בעיה אחת ברמב״ם שבאמת היא ראויה ללימוד וקשה לדעת איך מכריעים בה. נכון, שמע האמת ממי שאמרה, אבל איך תדע שזה אמת? על פי איזה קריטריון? בסדר, אם הוא אמר את האמת נקבל, ומי אמר שזה אמת? זאת שאלה גדולה מאוד לאורך כל משנתו של הרמב״ם בכל חיבוריו, ולא גמרו להשתבר קולמוסים ולהישפר קיתונות של דיו בנושא הזה, למרות שזה עובר למקלדת. טוב, ואפשר, מה? מה הקריטריון? זה פשוט מה שאני שאלתי. אמרתי שהתשובה היא לא פשוט. כל מפרשי הרמב״ם שברו על זה קולמוסים רבים ושפכו קיתונות של דיו כדי לפתור את הבעיה. אז מי אני שעבור להכניס את רש"י בן הרי?
לפי הרמב״ם, מי ראוי לעשות את פעולת הברירה הזאת? האם כל אחד, רק מישהו
במדרגתו? איך נדע מה לברור? כלומר, אני שומע דברים, איך אני יודע שזה אמת או לא?
לא, מי ראוי לברור? לפי הרמב״ם,
כן.
אפשר לברור.
אז אתה שואל, האם מן הסתם אתה אומר שכדי לברור צריך גם להיות במעלה מסוימת. מהי המעלה הנדרשת? נכון? זאת השאלה. כן, הרי אני למשל אדם פשוט, התחלתי ללמוד, ואני שומע כל מיני דברים. איך אני יודע? צריך איזה קריטריון, איזושהי אולי מעלה בנפש, שעל פיה אני אבדוק את זה. נכון? שאלה טובה. יש התייחסות לזה ברמב״ם בהלכות עבודה זרה. בפרק שני. בפרק שני כותב הרמב״ם כדבר הזה. הלכות עבודה זרה ומשמשה.
עכשיו
נשמע
ולא
קבל. אני לא יודע, שמע, קבל, זה אותו דבר אצלי. אני שטחי כזה. פרק ב' הלכה ב'. ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. היח עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה. טוב, זה ספרים של עבודה זרה נטו, כן, איך עובדים לאפולו, קצת ברית חדשה, קצת פה ושם, כל מיני ספרי עבודה זרה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל, ולא נערהר בה ולא בדבר מדבריה. צור. ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנאמר אל תפנו אל האלילים. ובעניין הזה נאמר, ופן תדרוש לאלוהם למור איך יעבדו שלא תשאל על דרך עבודתה, אחי, אף על פי שנת העובדה, שדבר זה גורם להיפנות אחריה ולעשות כמו שהם עושים, שנאמר ועסקן גם אני. כן? אסור לקרוא ספרי עבודה זרה, להתעניין בעבודה זרה, אסור. הלכה ג' וכל הלווין האלו בעניין אחד שלא יפנה אחר עבודה זרה, וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה. מוזהרים אנו שלא להעלותה ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך, ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב. אסור. כלומר, גם ספרי כפירה. כן, אסור לקרוא את דברי אריסטו, ואסור לקרוא את דברי ניטשה, וכו'. כל הספרים האלה, אסור לקרוא.
אבל?
מה? אסור, כותב שאסור.
אבל הרב לימד אותנו כמה פעמים שהוא עושים
קורא. הרמב״ם כותב, בהיגרתו לחכמי מונפלייה, הוא כותב, אין ספר של עבודה זרה שתורגם לערבית שלא קראתי. יש גם בעיה נוספת. בהלכות סנהדרין, הרמב״ם בעצמו כותב, שאין מושיבין בסנהדרין, אלא חכם גדול, ואחד הדברים שהוא צריך לדעת שמה זה הבלי עבודה זרה. צריך לדעת. אז מתי הוא למד? הרי הוא קרא ברמב״ם שאסור ללמוד. לא היה. טוב, בואו נמשיך. ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור לפנות רעיה במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזרים אנו שלא להלתה ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך, ונחשוב ונמשך אחר עירו הלב. מפני שדעתו של אדם, עכשיו הרמב״ם עושה פה דבר שהוא לא רגיל לעשות בהלכות, להסביר את ההלכה. נכון? אמרת לי שאסור, אסור. למשל, כשאתה כותב אסור לאכול חזיר, אז הרמב״ם לא כותב לי מפני שזה עושה ככה וככה לנפש, אסור נקודה. פתאום הרמב״ם רואה לנכון להכניס בהלכה עצמה את טעמה. זה חשוד. בואו נראה. מפני שדעתו של אדם קצרה, ו ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו. מה זה לא כל הדעות? סימן שיש דעות, כלומר יש אנשים שמסוגלים. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא, שמה הוא, שמה אינו. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, שמה היא אינה. ופעמים בתורה, שמה היא בשמיים, שמה היא מן השמיים, שמה אינה. אגב, מעניין, הרמב״ם כאן מספק לנו כל השאלות האפיקורסיות שאפשר. כן? ואינו יודע המידות שידון בהם עד שידע האמת על בוריו. זאת אומרת, הוא לא יודע, סימן שיש מי שיודע. מי יודע באיזה מידות דנים? הרמב״ם יודע. כלומר, אומר הרמב״ם, אם יש לך רב כמוני, שיענה על השאלות שלך, זה בסדר.
השאלה אם
התלמיד
ידע לשאול. אם הרב מלמד את ספר הכפירה, אז הרב מיד מעמיד את התאוריה.
גם אז אחד מהדברים שהרבנים צריכים לעשות, זה ללמד לשאול. כן, יש ספר נפלא, קוראים לו אגדה של פסח, אני קורא אותו פעם בשנה. ושם אנחנו רואים שיש ארבעה בנים שכנגדם דיברה תורה. יש שלושה ששואלים, אחד שלא ידע לשאול. כן, חכם, רשע ותם, יש להם שאלות. אז יש שאלות, יש תשובות. מי ששואל ככה, עונים לו ככה. מי ששואל ככה, עונים לו ככה. ושאינו ידע לשאול. אז המחנך הדתי אומר, וואי, זה יופי, הוא לא שואל. אני אגיד לו ישר את כל האמת. מה רואה האגדה בבן הזה? היא רואה בו בעיה. הוא לא יודע לשאול? את פתח לו. כלומר, מה צריך לעשות? ללמד אותו לשאול. זה חלק מהחינוך. אז אתה תקחת התלמיד שלך, תלמד אותו לשאול, ואז מלא גם הוא ידע לשאול, וגם הוא ידע לקבל תשובות. זאת אומרת, אם יש לך רב שלימד אותך לשאול, והוא ייתן לך גם תשובות, אז אין איסור ללמוד. כלומר, מה שכתוב, אל תפנו אל האלילים, לפי הרמב״ם, זה מותנה. בזה שיש לך רב. אם אין לך רב, אל תלמד. גם תורה אל תלמד. כי אסור ללמוד תורה בלי רב. אם יש לך רב, אז גם את זה תלמד. זה מה ש... עד שידע האמת על בוריו ונמצא יוצא לדמינות, ועל עניין זה הזהירה התורה ונאמר בה ולא תתורו אחרי ליוחם אחרי עיניכם אשר אתם זונים. כלומר, הרמב״ם פה מעריך, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת. לא כל אחד, סימן שיש כאלה שכן. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, אחרי עיניכם זו זנות, ולאו זה אף על פי שהוא גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכות. זה מצור. אז לכן יוצא לפי זה שתלמיד חכם הוא צריך דווקא לדעת את הכל. אז בדרך, איך כשאדם הוא עוד לא תלמיד חכם אבל הוא יהיה תלמיד חכם, הוא צריך ללמוד בדרך. איך? יש רבו שידריך אותו. ואם הרב לא יודע, אז שלא יהיה רב. כן. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז גם זה שמלמדים אותו מחוץ לבית המדרש מקבל חלקו, כן, כן, עתידה. האם המוסר הוא יחסי? לא. כאשר הרמב״ם, כתת הרמב״ם, בסדר, פתוח לקלוט רעיונות מוסריים מכולם. מה הקריטריון לאמת על פי הרמב״ם? האם לא בהכרח שיש לחזור לחזל ולבדוק האם כל אמת לא סותרת את דבריהם? יכול להיות. ברור שאם תהיה איזושהי אמת שסותרת דברי חזל, זה יהיה חשוד בינינו. אבל קודם כל צריכים לבדוק את הדברים גם באופן אובייקטיבי. כלומר, אתה לא יכול, כי הרי גם ההבנה שלך של חזל יכול להיות שהיא תהיה הבנה מוטעת. כלומר, אתה תגיד, דברי מוסר אלה סותרים את דברי חזל. אולי בגלל שאתה לא הבנת את דברי חזל נכון. כלומר, זה לא כל כך פשוט. מה ההבדלים בין מוסר? הרי יש גם מה שנקרא המוסר הטבעי. הרב קוק אומר במוסר הקודש, שאסור לה ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם. מה ההבדל, הבדלים בין מוסר לבין מצפון? ז'אן ז'אק רוסו מערבב ביניהם. שתיים, מהו מוסר כליות? מצפון זה מושג אלילי שמקורו באסכולה הסטואית. הסטואיקנים בימי קדם היו אומרים שיש בתוך כל אדם איזה מין אליל קטן, שהם קראו לו המצפון, שהוא נותן לאדם צווים. בעצם היו שתי שיטות לגבי מהות המוסר בימי קדם. מה מדריך את האדם למוסר? האם העונג או החובה? ספר מסיעת ישרים בהתחלה מערבב את שניהם, חובתו של האדם להתענג, ואז זה יוצר דיון שלם שאנחנו לא נעסוק בו כאן. מה זה מוסר כליות? לא יודע. מוסר כליות הכוונה... הנטייה, הבריאה של נפש האדם מלטה. טוב, בואו נמשיך. ואפשר. לא, האמת היא להמשיך, לא, זה קשה, כיוון שהגיע הזמן של סיום השיעור. שלום.